שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת כי תבוא. התורה מצווה בתחילת הפרשה על מצוות הביקורים, ואדם צריך להביא את הביקורים שלו לבית המקדש, לתת את זה לכהן, ואז יש פרשה מיוחדת מה להגיד. אומרת התורה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ועכשיו בסוף הפרשה הזאת הוא אומר, ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. אז קודם כל, הערה צדדית, כתוב כאן, וענית ואמרת. מה זה וענית ואמרת? היה מספיק לכתוב, ואמרת. אומר רש"י, וענית לשון הרמת קול. למדנו מפה שלהגיד זה לא מספיק, צריך להגיד בקול. נפקא מינה, בתפילת ערבית אנחנו אומרים, זה אלי ענו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. יש כאלה שמדקדקים ורוצים להגיד את החזן, כן? אז הוא רוצה להגיד, זה אלי ענו, ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד, כי אחרת מה זה ענו ואמרו? אבל, אומר הרב שטיינמן, לפי הרש"י הזה, אז זה אלי ענו ואמרו, הכוונה שאמרו את זה בקול גדול. אמרו את זה לא בלחש, אלא אמרו את זה, כמו שרש"י אומר, לשון הרמת קול. אז זה הערה צדדית. אבל כשכתוב כאן את כל מה שצריך להגיד, ובסוף, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אומר רש"י, ועתה הבאתי את ראשית פרי האדמה, שאני לא, כפוי טובה. הנה הבאתי, את ראשית פרי האדמה. כך אומר רש"י, להגיד שאינני כפוי טובה. אז רואים מפה את העניין של להודות להשם, זה דבר מאוד מאוד בסיסי. וידידי הרב פריד מסאו פאולו אמר לי, מה זה אלול, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אז הוא אומר, אתה יודע מה זה ואני קרבת אלוקים לי טוב? ואני קרבת אלוקים. איך משיגים קרבת אלוקים? לי טוב, להגיד שטוב לי. ולא כל היום להתלונן. אדם חסר לו משהו, אז בעצם זה מאוד מאוד מפריע, ואז הוא מתחיל לבכות אל הקדוש ברוך הוא, אבל שוכח לספר לקדוש ברוך הוא כמה דברים טובים כבר יש לו. הוא רק יודע לספר מה רע לו. וזה לא יפה. ככה מדברים. זה למדנו גם מיעקב אבינו וגם ממשה רבינו. כשיעקב אבינו רצה להתפלל שאח שלו בא להרוג אותו, אז כתוב, ויומר יעקב. זה התפילה שלו. אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק. השם האומר אל היישוב לארצך ולמולדתך ואיתי ואימך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. ורק אחרי שני פסוקים שהוא מודה להשם, עכשיו הוא אומר, הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. אותו הדבר משה רבינו. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, הוא הרי רוצה להתחנן, להיכנס לארץ. אז איך הוא מתחנן? השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אברנה ואראה. כלומר, קודם כל הוא מתחיל להודות, פסוק שלם של הודאה, ורק אחר כך מתחיל לבקש. אז זה הדבר הזה שאיני כפוי טובה. כאשר אדם רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, לא יפה שיבואו לספר רק מה אין לו, רק כמה רע לו. לא יפה, צריך לספר קודם כמה טוב לי. האמת היא שהתפילות שאנחנו מתפללים לפי הסידור מלאות בזה. הרי בן אדם קם בבוקר, קודם כל מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אחר כך ברכות השחר, ברוך אתה השם, ברוך אתה השם. בעצם הוא מודה ומודה ומודה. ואז הוא בא לבית הכנסת, מתחיל להגיד פסוקי דזמרה. שוב, מה זה פסוקי דזמרה? זה כל השבחים של הקדוש ברוך הוא. עד שהוא מגיע להשתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. כי לך נאה. ממשיך הלאה, נו, עכשיו כבר הגיע ליוצר, אבל גם ביוצר אותו הסיפור. ממשיך להגיד תודה, תודה, תודה. ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם, רק אחרי כל הקריאת שמע וכל העזרת אבותינו אתה ומעולם, שגם זו הודעה, רק אז מגיעים ל-18. ואיך מתחילים את ה-18? שוב פעם, ברוך אתה השם, אלוקים ואלוקי אבותינו, אתה גיבור לעולם השם, אתה קדוש, ורק אחרי זה סוף סוף מגיעים לנו חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעת. זה הצורה של תפילה אמיתית. קודם כל להודות להשם, ורק אחר כך לבקש, לא להיות כפוי טובה. כאן במקרה שלנו, שהתורה מצווה על ביקורים, אז התורה אומרת, איני כפוי טובה, זאת אומרת, הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. אני זוכר שנתת לי. אני יודע שנתת לי. הבאת אותנו אל הארץ הזאת, הבאת אותנו אל ירושלים, הבאת אותנו אל בית המקדש. אני מודה לך על זה. אדם צריך להיות, לא להיות כפוי טובה, תמיד להזכיר ולזכור חסדיו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשהתורה מצווה על העניין הזה, אז התורה אומרת, ולקחת מראשית פרי האדמה, אשר נתן לך השם אלוקיך ושמת בתנה. למה ולקחת? אומר הרבינו הקדוש, החידה, כאשר יש אדם שהוא אדם חשוב, ואישה נותנת לו כסף, יכול האיש הזה לקדש אותה באותה הנאה שהוא הסכים לקבל ממנה את הכסף. זאת אומרת, אדם חשוב, גם כשהוא מקבל ממישהו משהו, זה נקרא שהוא נותן לו. כי להסכים לקבל זה גם משהו. לא אצל כל אדם, אצל אדם חשוב. ממילא, כשאדם מביא פירות לקדוש ברוך הוא, אז מה, הוא נתן או קיבל? הקדוש ברוך הוא בוודאי שזה נקרא שהוא עשה לך טובה שהסכים לקבל ממך. לכן אומרת התורה, ולקחת מראשית, לקחת, כשאתה נותן לקדוש ברוך הוא, בעצם אתה לוקח, כמו שאומרים לגבי, ויקחו לי תרומה. טוב. עכשיו באה התורה ואומרת, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אדם צריך לשמוח בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך. ועל זה אומר האור החיים הקדוש המאוד מאוד מפורסם, יש גם שיר שעשו על זה, אם היו בני אדם מרגישים, כן, האור החיים הקדוש אומר, ואין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם שום כסף וזהב שבעולם, אם היו מרגישים, אבל הטוב מה זה? ושמחת בכל הטוב, אין טוב אל התורה. אז יש לי חבר ידיד שנקרא הרב ישראל אירום, והוא משגיח בישיבת גרודנה באר יעקב, וגם עונה בלב שומע, לב שומע. אז הוא אומר ככה, מספר, ערב אחד לפני קרוב לחודש אני מקבל טלפון על הקו, בחור יקר מאחת הישיבות הידועות בארצנו הקדושה, הוא מבקש להיפגש. קבענו זמן לערב שלמחרת בביתי באשדוד. הבחור הגיע בזמן המיועד, כולו נסער, ובלי הקדמות ניגש ישר לעניין. אני בן 20. ברוך השם, עם כישורים ויכולות בכל תחום. אבל מה? אני וגמרה לא הולכים ביחד. ניסיתי, אבי השקיע בי את המיטב, מומחים, אבחונים, מורים פרטיים, מה לא? עברתי כמה מוסדות לימוד. יצאתי, נזרקתי כמה פעמים ממסגרות, אבל לא נשברתי. באמת ניסיתי, באמת רציתי, אבל משהו במוח שלי לא קולט, לא מתחבר. נכנסתי לישיבה גדולה עם כל החשק והרצון להצליח, ושוב לא הצלחתי להתחבר, לקלוט, לזכור. בזמן קיץ זה של תשע"ט, החלטתי שאני הולך על כל הקופה. אני לא יכול לראות את מאות החברים שלי בבית המדרש מתענגים, שקועים, מלאי סיפוק, יושבים בשיעור עם לחיים סמוקות מרוב גשמק, ואני כל כך זר ומנותק. החלטתי להתאבד על המשימה. לא רציתי לשתף את אבא שלי, כדי שלא יחווה עוד אכזבה כמו האלפים שכבר ספג. הייתי עובד בלילה בחלוקת פליירים של פיצות וכדומה, ובכסף שילמתי לבחור עם כישרון ההסברה הטוב ביותר בישיבה שילמד איתי. סיפרתי לו שהכסף מגיע מקרן לימודים כדי שירגיש בנוח, רק שיסכים. ובכל זאת, המוח שלי לא מתחבר. הוא מספר לי, והעיניים שלו לאט לאט זולגות דמעות, הפנים שלו שטופות, הוא פונה אליי ואומר, הגמרא אומרת שמי שניסה 5 שנים ללמוד ולא הצליח, פטור. אני ניסיתי 10 שנים, כפול. לא הולך. אני הגעתי לכאן לקבל היתר לעזוב את הגמרא, ללמוד משניות פשוטות, הלכה, כדי שיהיה יהודי טוב. כך שכאשר אגיע לבית דין של מעלה, כשישאלו אותי מדוע הגעת ריק, אוכל לענות תשובה אמיתית וכנה. יש לי אישור, יש לי פטור. נכון, זו נכות לכל החיים. זה לעבור את החיים בלי חיים. אבל זה מה יש? מה אני עוד יכול לעשות? מספר הרב אירום, אמרתי לו, מוישי, אני איתך בעניין לגמרי. שמעתי טוב, לא קרה כלום. יש כאלה דברים לא עלינו, אתה צודק, אתה פטור. וכשם שמתירים בבית דין של מטה, כך יהיו מתירים בבית דין של מעלה. אבל אתה יודע, התורה הקדושה היא לא משהו, היא מישהו, היא גברה, כמו בן אדם. היא הרי הייתה תף תף קוף עין ד' דורות לפני בריאת העולם. קודש בריחו ואורייתא וישראל, חד הם. אז בוא נעשה סיום על התורה הקדושה. אתה כל כך הרבה נאבקת בשבילה, נהרות דם היכזת בשבילה. לא כך נפרדים מידידים. בוא נשתה לחיים. קח את הגמרא הקדושה, תיתן נשיקת פרידה, ותכריז, לא הדרן הלך תלמוד בבלי. לא הדרן הלך בבא קמא, לא הדרן הלך בבא מציע, לא הדרן הלך בבא בתרא, וכך כל הגמרות שלמדת, שהתמודדת ושהתאכזבת. מספר הרב אירום, הוצאתי מהמזווה בקבוק יין חדש ומשובח כיאה וכנאה למעמד היסטורי, שככל הנראה לא היה מיום מתן תורה. לפני הטקס הצעתי למוישי הצעה. אתה יודע, אתה הולך להיפרד מהתורה הקדושה. בוא נהיה שם, בוא נתחבר לכמה דקות, לא יותר, כדי שיהיה ממי להיפרד. בוא נלמד 15 דקות, לא יותר. 15 דקות האחרונה בחיים שלך שאתה לומד את הגמרא הקדושה, תסיים, תנשק את הגמרא, ולא הדרן הלך. הרעיון מצא חן בעיניו, שאלתי מאיזו גמרא תרצה להיפרד? הוא חשב והעלה רעיון מבריק. התחלתי ללמוד בילדותי אילו מציאות, אז מה דעתך שננעוץ את הסוף להתחלה? כלומר, אני אלמד אילו מציאות. מסכת בבא מציע נשלפה מיד מהארון, ומוישי מתחיל לנגן את הניגון המתוק של המשנה. אילו מציאות שלא מצא פירות מפוזרים, כלי אינפוריה, רשי. אחר כך הגמרא של קו ב-400 עם התיקו, והוא מיד מבקש לדלג כדי, כי בתלמוד תורה גם דילגו על כמה דפים, והוא מתחיל לנגן בניגון מתוק את הגמרא, עוד דווקא עוד אטמה, ושוב רשי ושוב תוספות, והוא מסביר בקול ובנעימות. עברה 15 דקות, עברה 30 דקות, אני יושב בצד עם גמרא פתוחה, הוא שכח שאני שם, הוא כאילו נשאב לעולם אחר. שעה רצופה מוישי לומד ולומד, חוזר ומשנן, עד שנאלצתי להפסיקו. הוא שואל אותי אם כבר עברה 15 דקות, אני עונה לו, יותר משעה אתה לומד כאן. הוא לא האמין. ארזתי לו את היין בסקית, אמרתי לו, היין הזה הוא כבר שלך. להתראות מחר בלילה בקו של לב שומע. הטלפון צלצל למחרת ב1 בלילה. מוישי היה על הקו, אני כעת אחרי 3 שעות רצופות של לימוד מתוק, הכי מתוק, כל כך ברור, אינני יודע מה קרה לי, אבל את היין אני שומר בעזרת השם לסיום השס. עד כאן הסיפור. אומר הרב אירום, אתה יודע מה קרה כאן? מוישי ועוד רבים מחבריו לומדים בשביל. בשביל להבין, בשביל להצליח, בשביל למצוא חן, בשביל להספיק, בשביל לרצות, בשביל לכבוש איזה יעד. פעם ראשונה בחיים שלו, מוישי למד בשביל ללמוד. פשוט בשביל ללמוד. הוא ידע שזו הפעם האחרונה שלו, אין לו לאן למהר, הוא גם לא חייב להבין יותר ממה שהוא יכול. הייתה לו פעם ראשונה חוויית לימוד כפשוטה. הוא חווה את הגמרא, הוא חווה את הרש"י ואת התוספות כפי שהם. והמקום הזה היה לו כל כך נעים, רגוע ומתוק, עד שלא יכול היה לעזוב אותו. הוא גם לא יעזוב. כבר שבוע שלישי שמוישי לומד בהתמדה. הוא לא יודע מה זה סוף זמן. הוא נמצא במקום הרבה יותר גבוה, בעולם המשקר והמתוק של הגמרא עצמה. הדרן הלך, הדרן הלך. אם היו בני אדם יודעים, מרגישים את העריבות והמתיקות של התורה, היו משתגעים אחריה. מה קרה? למה לא מרגישים כל הזמן בלחץ? מה אני צריך להספיק? מה אני צריך לדעת? בעיני מי אני צריך למצוא חן? תלמד, תלמד. התורה היא מתוקה, מתוקה כל כך. טוב, ממשיכה התורה ואומרת, ממשיכה התורה ואומרת, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. רש"י, לא אצלנו, אלא רש"י בספר בראשית, אומר שכל השקפה שבמקרא לרעה, כמו שכתוב, שהמלאכים השקיפו על פני סדום. השקיפו זה השקפה לרעה. חוץ מהשקיפה ממעון קודשך מן השמיים. ומדוע? מפני שכאן אצלנו בפרשה מדובר שיהודי מביא את המתנות שהוא חייב לתת לעניים, וגדול כוח מתנות עניים להפך מידת דין למידת רחמים. גדול הכוח של מתנות עניים להפוך מידת דין למידת רחמים. אז זה בימים האלה שאנחנו מתכוננים לראש השנה, לדין הגדול, וכל אחד כל כך רוצה לחיות, כל כך רוצה לחיות, אבל לא רק לחיות, כל אחד מחזיק את אשתו ואת הילדים שלו על הידיים, וכך מגיע לדין, ואומר ריבונו של עולם, לחיות, בטח לחיות, אבל חוץ מלחיות, צריך גם פרנסה, צריך גם בריאות, צריך איכות חיים, צריך שידוכים, צריך שידוכים. ריבונו של עולם, באים חז"ל ואומרים לנו, תדע לך שבראש השנה יקטייבון, וביום צום כיפור יחטיימון, כמה יעברון, כמה יעברון, וכמה יבראון. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו. מי יעני ומי יאשר, מי ישפל ומי ירום, הכל הכל. נו, אבל אז מה עושים? התשובה היא, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. גדול כוח מתנות עניים, להפך מידת דין למידת רחמים. אדם יכול לפרגן את זה לעצמו. אדם יכול לעשות את זה. לתת לעניים, ולתת לעניים כסף, זה דבר אחד. יש לתת לאנשים כל מיני דברים, לתת, להיות מהנותנים, לתת, לתת, לתת. הקדוש ברוך הוא זיקה אותנו בפרצוף שאפשר לחייך איתו, לתת חיוך. אין לך אדם שהוא לא עני בנושא הזה של לקבל חיוך מבן אדם. אין לך אדם שהוא לא עני בנושא הזה של לקבל פרגון מבן אדם. וזה אפשר. זה כל אחד יכול, וגדול כוח, מתנות עניים, גדול כוח. אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, השקיפה ממעון קודשך, וברך את עמך את ישראל. ובזכות מה? בזכות מתנות עניים. אמר לי פעם אדם חכם, אנחנו כולנו שונאים כבוד, אבל כמהים להערכה. שונאים כבוד, אתה לא צריך להגיד לי שאני, אני לא צריך את זה. אבל הערכה, אין לך אדם שלא צריך הערכה. את המעט כבוד הזה שאני בן אדם, שאני שווה משהו, זה כל אחד מאיתנו צריך. כל אחד. ואת זה אפשר לתת גם. לא בעיה לתת את זה. טוב, ממשיכה התורה. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. אז הקדוש ברוך הוא האמיר אותנו ואנחנו האמרנו אותו. מה זה נקרא להאמיר? רש"י אומר שאין לו עד במקרא, אבל בכל זאת רש"י מפרש מה זה להאמיר מלשון, זאת אומרת באותיות ה' א' מ' ר' להאמיר. אומר רש"י, אין להם עד מוכיח במקרא, ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה, הבדלתי לך מאלוהי נחר להיות לך לאלוהים, והוא הפרישך אליו מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה. עד כאן רש"י. והדבר הזה, הרב פינקוס אמר פעם דבר נפלא. אמר הרב פינקוס, כאשר אדם נמצא באמריקה, למה הוא נמצא באמריקה? מפני שהוא נסע שם על הצרכים שלו, היה לו לסדר כמה דברים. הוא מסתובב ברחובות, יש שם חנויות פאר, חנויות שמוכרים כל דבר שאתה יכול להעלות על דעתך. חנויות יפות, חנויות יקרות, חנויות זולות. האיש הזה אבל לא רואה את כל מה שיש שם. הוא, העיניים שלו מסתכלות רק לגבי דבר אחד, הוא מחפש את החנות צעצועים ההיא. הוא מחפש את החנות ההיא, מפני שהבן שלו בבית מחכה למשחק שהוא יביא לו. הוא, העיניים שלו רואות רק דבר אחד, את הבן שלו עומד לידו ומחכה לצעצוע. הוא רואה רק את הבן שלו. ריבונו של עולם, הבן שלך נמצא במרחק של 10,000 קילומטר. מה אתה מדבר שטויות? אתה יודע מה זה אהבה של אבא לילד? אתה יודע מה זה אהבה של הורים? אני רואה אותו פה לידי, אני רואה את העיניים שלו, אני כל כך רוצה לשמח אותו. אומר הרב פינקוס, אז אתה מבין שמרחק הוא בכלל לא קיים לגבי אהבה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, ואני אוהב אתכם, השמיים כל כך רחוקים, השמיים כל כך רחוקים מאיתנו, אבל אין בכלל מרחק, כי השם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי. את השם האמרת היום והשם האמירך, אין בכלל מרחק, אין בכלל מרחק. יכול להיות מיליוני קילומטרים. האהבה גורמת שאנחנו נמצאים אחד ליד השני. טוב, עכשיו נעבור קדימה, יש לנו את החלק של התורה המצווה, שיעמדו שם ויגידו ארור האיש, ואחד עשר ארורים נאמרו כאן, כמו שרש"י אומר. זה מתחיל עם ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. והלאה, ארור מקלה אבי ואמו, ואמר כל העם אמן. מה זה מקלה אבי ואמו? אומר רש"י שהוא מקלל אותם. רש"י אומר, רק שנייה, הנה הפכתי את הדף. אומר רש"י, מה זה מקלה? מקלה זה מזלזל, לשון ונקלה אחיך לעיניך. אסור לאדם לזלזל באבא שלו, אסור לאדם לזלזל בהורים שלו, וחס וחלילה אם כן מזלזל, אז על זה נאמר, ארור מקלה, מקלה זה מלשון קל, לעשות את האבא שלו קל, זה דבר שהתורה מקללת, כל עם ישראל קילל. ארור משיג גבול רעהו, השכן נסע לחוץ לארץ, אז הוא לוקח ומזיז את הגדר בין שתי החצרות, מטר אחורה, אז הוא הרוויח מטר, השכן יחזור, לא ישים לב אפילו. ארור משגה עיוור בדרך, וכאן מדובר לא דווקא על עיוור, כמו שרש"י מסביר, אלא אדם שהוא עיוור בדבר הזה. כלומר, הוא בא לשאול ממך עצה, הוא לא יודע את התשובה לשאלה שלו, הוא לא יודע אם אתה נותן לו עצה טובה, הוא סומך עליך. ואתה נותן לו עצה שהיא לא טובה לו, אלא היא טובה לך, היא טובה לאינטרסים שלך, אז על זה כל עם ישראל מקלל, ארור משגה עיוור בדרך. ואחר כך כל הארורים האלה נגמרים ומסתיימים בארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם, אמן. וכאן מתחיל הפרק חפח, שבו יש את ה-98 כללות של פרשת כי תבוא. את זה אנחנו קוראים תמיד שבוע לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. האמת היא שגם בתוך הכללות האלה, שהן ממש, האוזניים לא יכולות לשמוע כאלה כללות, אבל בתוך הכללות האלה, המפרשים אומרים שמסתתרים הרבה מאוד ברכות. למשל, החידו אומר שבפסוק למד א' כתוב, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך. צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. אומר על זה אחידו, עכשיו בוא נקרא את הפסוק מהסוף להתחלה, וזה יוצא כך. מושיע לך ואין לאויביך נתונות צונך, לך ישוב ולא מלפניך גזול חמורך, ממנו תאכל ולא לעיניך תבוח שורך. איזה יופי של ברכה. הכל יכול להתהפך. יש גם את הנושא של שהשם ישמרנו ויצילנו, אבל כתוב כאן שאדם יאכל את בשר בניו ובנותיו, איזה מין כללה נוראה ואיומה. אבל התשובה היא שאם אדם זוכה והילדים שלו הולכים בדרך הנכונה של שמירת התורה והמצוות, האדם הזה הרי זוכה שהוא יכול לבוא אליהם לשבת ולאכול גם חמין, לאכול בשרי. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם. רחמנא ליצלן, אם הילד לא הולך בדרך, אז אם אבא בא לבקר, הוא יכול לאכול שם קצת גבינה בחד פעמי. זו ברכה גדולה, שאדם יכול לאכול בשרי אצל הילדים שלו. האדמו"ר מוויז'ניץ אמר פעם, שבאים אליו הורים להתלונן, שהילדים בליל שבת רוצים לתפוס מקום טוב בטיש, אז הם עוזבים את הבית, את הסעודה, עוד לפני המנה העיקרית. ואז מה קורה? אומרים ההורים, אז אנחנו צריכים לאכול את כל המנה שהם משאירים בצלחת. אמר להם האדמור, נו זה הכוונה, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. ועד רבה, לוואי שזה יהיה הכללה. טוב, בכל אופן, בתוך הדברים, בתוך הכללות האלה כתוב, הוא ילווך ואתה לא תלוונו. כלומר לגבי הגוי, הוא ילווה לך ואתה לא תלווה לו, נו אז מה? הוא ילווה לך, זה כללה, אבל שאני לא ילווה לו, מה הכללה בזה? על זה אומר הרב רב אברום פלאג'י, רבי אברהם פלאג'י הוא בנו של רב חיים פלאג'י, הוא אומר, כאשר אדם הרגיש פעם מה זה להיות לווה, מה זה להיות חייב, אז הוא מבין את הנפש של הלווה. אם אדם הוא רק מלווה תמיד, ואף פעם לא לווה, הוא אז אפילו לא מרגיש כמה זה נורא והיום להיות לווה, כמה זה נורא והיום להיות חייב. ממילא יש כאן כללה נוספת, הוא ילווך ואתה תהיה חייב לו. הבעיה היא שאתה לא תלוונו, אז הגוי אף פעם לא ידע כמה רע מרגיש זה שחייב את הכסף. וממילא הוא רודה בו, ממילא הוא לוחץ אותו. עכשיו, בכללה זה כללה, אבל מה שנוגע לנו, לפעמים בן אדם מלווה כסף לשני, וצריך להחזיר בזמן, כמובן. וצריך להחזיר, וצריך להחזיר בזמן. אבל ההרגשה הנוראה הזאת, הוא מעולם לא הרגיש אותה. וזה אדם צריך לשים לב אל המצפון שלו. איך מרגיש האדם הזה שאני צריך לתת לו את הכסף. כך מסופר על השוור של רבי סרזלמן. השוור של רבי סרזלמן מלצר. קראו לו, נדמה לי, פרנק. הוא היה איש עשיר מאוד בחוץ לארץ. לקח 4 חתנים גדולי תורה. חלקם הוא כבר לקח אחרי שהוא נפטר. בכל אופן, הוא בא פעם אשתו הביתה, והיא ראתה שהכספת פרוצה, זה לא היה כספת פלדה כמו שיש היום, היה ארון כזה, אבל היא הייתה פרוצה, אז שאלה אותו מי פרץ את הכספת. אז הוא אמר לה, בא הנה יהודי ללוות, והמפתח אצלך, ואני פחדתי שאם אני אגיד לו תחזור אחר כך, אז הוא יבין שאני בעצם לא רוצה לתת לו. הוא יבין שאני מזלזל בו. מספיק זה שהוא צריך ללוות, הוא גם צריך לחכות עד שאני אמצא את המפתח. אז כדי שהוא לא ירגיש רע, פרצתי את הארון ונתתי לו את ההלוואה. זה ההרגשה של יהודי אמיתי. עוד דבר אחד נספיק עכשיו, בקשר להמשך של הכללות, וחלאים רעים ונאמנים דיליטנו. כתוב ומחלאים רעים ונאמנים דיליטנו, כך כתוב בנשמת כל חי, ובתורה, בפרשה שלנו כתוב, וחלאים רעים ונאמנים. ככה הקדוש ברוך הוא יביא. שאלה, מה זה רעים ונאמנים? מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה, אמר לו זונין לרבי עקיבא, ליבי ולבך יודע שהעבודה זרה אין בה ממש. זה שום דבר, זה שטויות, זה אחיזת עיניים. אז איך אתה מסביר את זה שאנשים הולכים חולים לבית עבודה זרה וחוזרים בריאים? אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. היה פעם בעיר אדם שכולם סמכו עליו ונתנו אצלו הפקדות בלי פתק. היה אחד, נאג'ז כזה, שהוא תמיד רצה פתק. אז נתנו לו פתק, בסדר. אבל פעם אחת אותו האחד, הנאג'ז הזה, שתמיד רוצה פתק, הפקיד בלי לקחת פתק. אמרה האישה לבעלה, נו, אז בוא נחפור בהפקדה הזאת. כולם סומכים עלינו, אבל הוא הרי אף פעם לא שמח, ויש לו תמיד פתקים. הפעם אין לו פתק, אז אנחנו יכולים לחפור. אמר לבעלה, בגלל שהטיפש הזה מתנהג לא בסדר, אנחנו צריכים לכפור בנאמנות שלנו? כך אומר רבי עקיבא, כשהקדוש ברוך הוא מביא על בן אדם איסורים, משביעים את האיסורים האלה, שלא תצאו אלא ביום פלוני, ולא אלא על ידי רופא פלוני, ועל ידי סם פלוני. אחר כך מה קרה? בדיוק שהחולי צריך לעזוב אותו, האדם הזה הלך לבית עבודה זרה. אומרים האיסורים, דין הוא שלא נצא. דין הוא שלא נצא, מה נצא בבית עבודה זרה? וחוזרים ואומרים, בגלל שהטיפש הזה הלך לבית עבודה זרה, אנחנו נכפור בנאמנות שלנו, וזה מה שכתוב, וחלאים רעים ונאמנים. רעים שזה איסורים, ונאמנים בשליחותם, שנאמנים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא השביע אותם. כך אומרת הגמרא, וזה נקרא חלאים רעים ונאמנים. אלא מה? שהתוספות במסכת ראש השנה בדף ט"ז אומר רבינו תם, שמתי החולי יבוא על בן אדם נגזר בראש השנה, אבל מתי יצא לא נגזר בראש השנה. וזה פלא גדול. איך הוא יכול לדבר נגד גמרא מפורשת? עכשיו למדנו שרבי עקיבא אומר שמשביעים את האיסורים, מתי יצאו, איך יצאו, על ידי איזה סם ועל ידי איזה רופא. בא רבינו תם ואומר לו, מתי הם יצאו, לא משביעים אותם. מה זאת אומרת? אומר על זה היעבץ, שם על המקום בראש השנה דף ט"ז, שהאיסורים, מתי הם ייכנסו גוזרים בראש השנה. מתי הם יצאו, גם את זה גוזרים בראש השנה. אבל זה בלי תפילה. עם תפילה יכול אדם להתפלל ולקרב את הקץ, לגרום שהאיסורים יצאו לפני שגזרו עליהם. למה? כי עם תפילה זה משהו אחר. למדנו מפה שאנחנו צריכים להתפלל על השם שיקח מאיתנו את האיסורים, כל אחד כמו שאומרים הפקלה שלו, כל אחד עם החבילה שלו, לקחת את האיסורים. כי מתי זה ייכנס נגזר, מתי זה יצא גם נגזר, אבל עם תפילה אפשר לסדר את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. יהי רצון שהשם ישלח רפואה שלמה לכל מכותינו, בין ברוח, בין בגשם, ייתן פרנסה טובה לכולנו, ישלח רפואה שלמה לחולינו, ישלח שידוכים לבנותינו ולבנינו, וייתן פרי בטן, כמו שכתוב בפרשה, ברוך פרי ויתנך, ייתן פרי בטן לכל מי שמתענים בגזרה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויפקוד אותם בקרוב, כמו שנאמר במשנה, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה, שהשם יפקוד אותם, יפקוד את כולנו באהבה וברחמים גדולים, אמן, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.